כי העבודה בחילוף ותמורת הרע בטוב ואת המגונה בנאה, כשאדם מסוגל להחליף רע לטוב או להחליף מגונה, להפוך אותו לנאה, מענגת את האדם יותר משקידת הטוב והנאה. הרבה יותר יש עונג שמחליפים רע בטוב מאשר שכל הזמן נמצאים בתוך הטוב. בתניה הוא מביא על זה משל שכתוב מתי שאמר יצחק שהוא מבקש, הוא אמר לעשיו שהוא רוצה שיביא לו מציד מהציד לפני מותו, ובסוף רבקה שלחה את יעקב. שם כתוב את הלשון מטעמים כאשר אהבת. מה זה מטעמים? לשון רבים. מביא את מור זקן בתניה את הביטוי הזה ומסביר שישנם שני סוגי טעמים. יש דבר שהוא מלכתחילה טעים, הוא מתוק, שוקולד, סוכריות, זה מלכתחילה טעים. יש דבר שהוא בעצם מר או חריף או חמוץ, אבל אם יודעים לטבל את זה בצורה נכונה, זה פשוט מעורר את הנפש, וזה בעין ארוך הרבה יותר פועל על הנפש מאשר שאוכלים דבר מתוק. למה? כי לקחנו דבר מר וידענו איך לטבל אותו שהוא יהיה טעים, אז זה הרבה יותר מעורר מאשר הדבר שהוא מתוק מלכתחילה. הדרך זה גם פה, לקחת את המידות הלא טובות ולתקן אותן, זה פשוט מביא עונג הרבה יותר גדול. כמאמר, מביא על זה את הלשון פה מהזוהר. הזוהר הוא מספר, אני אקדים לכם כמה שורות לפני זה מה כתוב בזוהר, אז נקרא את המשפט הבא. בזוהר כתוב שהיה תנא, קראו לו רבי חייא, והוא רצה מאוד לעלות להיכלו של רבי שמעון בר יוחאי. מדובר במושגים שאין לנו בהם תפיסה והשגה, מדובר במושגים רוחניים ונעלים, אבל ככה הזוהר מספר שרבי חייא רצה להיכנס להיכלו של רבי שמעון בר יוחאי בגן עדן. לפני שהוא נכנס הוא שמע בת קול שיוצאת מההיכל של רבי שמעון בר יוחאי ומכריזה מה התנאים להיכנס. יש כרטיס כניסה, אתה צריך, אם יש לך את הכרטיס כניסה אתה נכנס, אם לא אתה לא מתאים. מהו הכרטיס כניסה להיכנס להיכלו של רבי שמעון בר יוחאי? אז פה אנחנו נקרא את הבת קול, אומר הזוהר ככה: מן מנחון, מי מכם דיחשוך מאפחן לנאורה, מי ממכם שהצליח להפוך את החושך לאור, וטעם ממרירו טעם מר למתקה, טעם מר למתוק. מי, רבי שמעון בר יוחאי אומר, מי שרוצה להיכנס אליי להיכל אפשר, אבל התנאי הוא שזה בן אדם שהצליח להפוך מר למתוק, הצליח להפוך חושך לאור. מזה רואים שהעבודה הזו היא עבודה שיש לה מעלה הרבה יותר גדולה מכל עבודה אחרת. והסדר הוא, בדרך כלל בן אדם יש לו מידות טובות, יש לו גם מידות לא טובות. עם מה צריך להתחיל? קודם לתקן את הדבר הלא טוב, זאת אומרת קודם להוציא את הלכלוך, לנקות הבית, ואחר כך להכניס את הריהוט היפה והחדש, או קודם להכניס את הריהוט הביתה ואחר כך לנקות את הלכלוך. אז פעם כתוב כך ופעם כתוב כך. הפסוק הידוע אומר סור מרע ועשה טוב, למרות שמצד שני אומרים שלפעמים אדם לא צריך להמתין עד שהוא יהיה מושלם ורק אז יתחיל לקיים מצוות. כשמדובר על קיום מעשי ודאי שלא צריך להמתין, לעשות ולאט לאט גם לנקות, אבל כשמדובר על עבודת הנפש שם צריך לעבוד גם בכיוון ההפוך. לפני שאדם רוצה להקנות לעצמו במידות, מידות מיוחדות וטובות, אז קודם כל תשפשף קצת את המידות השליליות ואז תתחיל להקנות מידות טובות, כי שניהם לא יכולים לשכון ביחד. יש כאן הרבי הקודם שהוא בעצמו כתב את המאמר שאנחנו כרגע קוראים, אז יש לו באגרות שלו מכתב מעניין שהוא כתב בנושא הזה, נמצא בספר אגרות קודש של הרבי הקודם בחלק זין בעמוד שין סמך ד', יש שם מכתב שהוא כותב ליהודי, אני רוצה להקריא, והמכתב הזה נקודה מעניינת מאוד בסדר איך צריך להיות. הוא אומר ככה: בספרי מוסר וחוכמה הישנים יש משל ודוגמה על איש שהתלמד לקנות לו מידות טובות אבל לא נתן דעתו וליבו תחילה לעקור את המידות הרעות והרגילות הרעות אשר היו לו, ובמקומם להקנות את המידות הטובות. אומרת, הסדר צריך להיות קודם תוציא את הרפש ואחר כך להכניס את האור. אז יש משל על אדם שעבד באופן הפוך, יש עליו משל. מה המשל? המשל הזה הוא די מפורסם, אבל כאן הוא כתוב בצורה מפורטת. למלך גדול שציווה לעבדיו ללמד את החיות מלאכות ועובדות שהן הפך טבעם. את הדוב למשל לצאת במחול עם פיל, ואת הנמר להתאהב עם הכלב וכדומה. היה שם פיקח אחד והתייעץ, היינו, הוא תכנן ללמוד את החתול ללכת על שתי רגליים, וכשלמדה ללכת על שתי רגליה למדה לשאת כלים בשתי ידיה, עד שירגילה לשרת בשעת הסעודה להגיש מאכלים אל השולחן. פשוט לימד את החתול להיות מלצר. שגמרו העבדים ללמד את החיות כאמור, עשה המלך משתה גדול להראות את שריו ועבדיו את יקר תפארת מלכותו, לראות איזה עבדים מוצלחים יש לו, להביא את כל הקרקס הזה ולהראות כל אחד מה הוא הצליח. וכל המסובים מתפלים ושוחקים מטוב לב על מחול הדוב עם הפיל ועל החיבה הגדולה של הנמר אל הכלב, ויותר מהכל, ממה כולם התפעלו הכי הרבה, לקח את לב המסובים, החתולים הנוסעים ומגישים אל השולחן, תסים דיינו מגשים, עם מאכלים שונים, בסדר ומשטר כפיקחים בבני אדם. הראש היה מדהים, שורת מלצרים חתולים. היה שם אדם אחד, שהיה עוין את המלך, ולא יכול לסבול את גדולתו, אשר באמרי פיו ובפקודתו, לימדו את החיות לשנות את טבעם. לא יכול לסבול את זה, והוא רצה בעצם להראות שזה הכל משחק חיצוני, זה לא אמת. מה עשה? הביא עמו עכבר קטן, ובשעה שהחתולים נשאו את הטסים מאותרים בכלי זכוכית יקרים מלאים עדנים ומני תרגימה, שלח את העכבר לחופשי. קירות החתולים את העכבר המבולבל רפו ידיהם להחזיק את הטסים, והיפלו הטסים מידיהם והתנפלו על העכבר, וזה על זה כלי הזכוכית התפוצצו, המעדנים נתעגלו ופני המלך והשרים חפו. מה נמשל? ברור, כן הדבר, העכבר הקטן של הגבעת עצמו, העכבר הקטן לאדם בטוח שהוא מושלם, יש לו כל כך הרבה מידות לא טובות, אבל זה העכבר הקטן שנמצא, העיר את החתול והשליחה את תס המאכלים, והתפוצצו כלי הזכוכית היקרים והמעדנים התגעלו. זאת אומרת, אדם יש לו מידות כאלה טובות וכולם משבחים אותו שמי יודע מה הוא, אבל הוא בתוך תוכו נגיד שהוא אדם שהוא לא יכול לסבול הצלחה של מישהו אחר, או שהוא אדם שבטבעו הוא איש רע, אז ככה הוא מצליח לשמר את המידה הרעה הזו בפנים, והוא כלפי חוץ נראה מי יודע מה. אבל פתאום יגיע את מבחן, אז פתאום כולם יראו את כל מה שיש לו כלפי חוץ, ואז כמה הבושה תהיה גדולה. כי מה קרה? הוא לא עבד על עצמו להוריד את הטבע הלא טוב, הוא רק ניסה לקנות מידות טובות. זה הסדר, מה שהרבי הקודם עצמו כותב במקום אחר, שהסדר צריך להיות קודם לנקות את הדברים הלא טובים ואחר כך לקנות את הדברים הטובים. נמשיך הלאה. התוואים אשר באדם, זה בצד השני של העמוד, התוואים אשר באדם הן המעלות והן החסרונות, מתחלקים לשתי פלוגות. כשמסתכלים על הטבע שיש לבן אדם, אז צריך לדעת שהטבע של בן אדם יש לו באופן כללי שתי קבוצות. גם המעלות שלו יש שתי קבוצות, שתי רמות במעלות, וגם בחסרונות שלו ישנם שתי קבוצות. א', קבוצה ראשונה זה תוואים תולדתיים, ב', תוואים רגילותיים. נגיד את זה בשפה שלנו, יש טבע שאדם נולד איתו, הוא נולד כזה, כל אחד נולד עם אופי מאוד מאוד מסוים, ויש טבע שאדם הרגיל את עצמו במשך הזמן, הוא היה בסביבה לא טובה. הרמב"ם כותב בהלכות דעות, מה? טבע שני, כן, הוא קורא לזה מיד עוד מעט. הרמב"ם כותב בהלכות דעות שהאדם, הקדוש ברוך הוא ברא אותו באופן כזה, כתוב את הלשון, האדם הוא מדיני. מה זה נקרא האדם הוא מדיני? כתוב שהקדוש ברוך הוא קבע את הבן אדם שהוא מאוד מושפע מהמדינה, מהסביבה בה הוא חי. חל רמם כותב בלכות דעות שאם אדם רואה שהסביבה שהוא חי בה היא סביבה מושחתת, אז הוא חייב לעזוב את המקום. ושם הוא כל כך מקצין, הרמב״ם, שהוא אומר שגם אם הוא, כל המקומות שהוא מכיר בעולם הם מושחתים, שילך לגור במערות וביערות ויהיה לבד. למה? הוא רוצה להקצין במיוחד את הקו. אדם צריך לדעת שהוא מאוד מושפע מהסביבה. זה נקרא צבעים רגילותיים. ההרגלים שאדם מרגיל את עצמו או לבד או בגלל שהסביבה גורמת לו להיות בהרגל כזה. במשך הזמן, מה קורה? כל טבע עולה ברמה. אם זה היה טבע שהוא נולד איתו, ברגע שהוא הרבה זמן השתמש באותו טבע, מה קורה לטבע הזה? זה הופך להיות, הוא קורא לזה עוד מעט, ונהיה עצם אחד איתו, הוא לא יוכל אפילו להתנתק מזה. והדבר שהוא התרגל, הוא ממשיך לעבוד איתו, מה קורה? זה הופך להיות כאילו הדבר שהוא נולד איתו. כל דבר הוא משדרג את עצמו, בין אם זה לצד החיובי ובין אם זה לצד השלילי. כי הכלל אומר שאדם, כל טבע, לא רק טבע, בוא ניקח אפילו דוגמה ממשהו גשמי, טכני. כל איבר בגוף, מתי הוא יהיה פעיל בצורה נכונה? רק אם אנחנו נתמיד להשתמש איתו. אם אנחנו ניקח איבר מסוים, ניקח למשל אדם שהיד שלו מקובעת בגבס במשך חודשיים, אחרי שמורידים את הגבס, לא כל כך קל לו להזיז את היד. הוא צריך לעבור לפעמים פיזיותרפיה כזו או אחרת, שהוא יוכל להמשיך להזיז את היד. מה קרה? היד שלמה, הכל בסדר, אבל הוא הרבה זמן לא השתמש איתה, אז היא כבר שכחה איך זה עובד. ככה זה באיברי הגוף, ככה זה גם בנפש. ניקח למשל דוגמה, אם ילד נמצא בכיתה מסוימת, שהמורה בשנה הזו היה מורה לא מוצלח, לא הצליח ללמד את הילדים. במילים אחרות, הוא לא שפשף להם את המוח, הוא לא חידד אותם, הוא לא נתן להם חומר כל הזמן לחשוב, הכל היה ככה, העיקר לגמור את היום ולהגיע ליום הבא. ילד כזה ששנה שלמה המוח שלו לא עבד, בשנה שלאחר מכן, אפילו אם יבוא מורה מאוד מוצלח, ייקח זמן עד שהוא יתחיל להבין על מה מדובר, למרות שיכול להיות שהוא ילד כישרוני במהות שלו, אבל הוא לא השתמש עם המוח הרבה זמן, הוא לא חשב, מאוד קשה לו, במיוחד היום שאנשים רגילים שאת הכל מקבלים מוכן ולא משקיעים בכלום, כל, לא צריך אפילו לפתוח ספר, הכל בלחיצת כפתור, הכל עולה, הכל שומעים, הכל, שולחים אל אדם כזה שמתרגל לא לחשוב בכלל, מתחילים ללמוד איתו נושא שהוא צריך קצת לאמץ את הראש, אחרי כמה דקות הוא כבר לא מצליח להחזיק מעמד, הוא כבר מתעייף. מה קרה? הוא הרבה זמן לא חשב, הרבה זמן הראש שלו לא עבד, הוא לא מצליח להחזיק מעמד. כל טבע, כל איבר, כל חוש, כל תכונה, לא משנה מה, השימוש הרב הוא לא מחליש אותו, להפך, הוא משפר אותו, הוא משדרג אותו, והקיבעון עוצר אותו. ככה קורה גם, נראה את את הלשון מה שאמרנו כרגע, נראה את זה בפנים. ושניהם, מה זה שניהם? גם הטבע התולדתי וגם הטבע הרגילותי משתרשים באדם מזמן לזמן בעומק יותר. ככל שאדם עובר זמן והוא משתמש עם הטבע הזה, הטבע פשוט מכה שורשים והוא נהיה יותר חזק. ומה קורה לו? מה זה נקרא שהוא עובר, הוא נהיה משודרג? עד כי התולדתי נעשה כמו עצמי. הטבע שהוא נולד איתו נהיה כמו דבר עצמי. מה זה נקרא דבר עצמי? אשר באופן אחר אי אפשר. יש לכל אדם דברים שאצלו זה אי אפשר אחרת, לא יכול להיות אחרת. זה יכול להיות בכל מיני כיוונים. יש אנשים שבלי לאכול עם כף ומזלג וסכין ומפיון וקוס וכל, לא יכול להיות אחרת. אם ניתן לו אחרת, אז הוא לא, האוכל לא נבלע לו. כן? למה? הוא כל כך התרגל, זה נהיה חלק ממנו. אפשר לתת לכך דוגמה שכתוב באחד המאמרים. אם ניקח אבן שקוראים לה אבן אש, צור החלמיש בשפה של החסידות, ונתמין את זה בתוך הרפש והבוץ והקרח ולא יודע איפה במשך 70 שנה, האם התכונת האש שקיימת בו תיפגע במשהו? שום דבר. נוציא את זה אחרי 70 שנה מהמים, מהקרח, נקה בו בצורה הנכונה ושוב הוא יוציא אש, והכל יהיה בסדר. למה? כי הפוטנציאל האש שקיים בו הוא כל כך חלק ממנו שכל זמן שהוא אבן יש לו גם אש, אי אפשר להפריד. ככה אדם יכול לקחת את הטבע שהוא נולד איתו, ובהתחלה שהוא נולד איתו זה טבע שהוא נולד איתו, אבל בקלות אתה יכול, תקח ילד קטן, אתה רואה בו בגן שהוא ילד שנולד עם טבע מסוים, אבל בקלות אתה יכול לעבוד עליו קצת ולשנות אותו. הוא עדיין צעיר, הוא עדיין רך, עדיין הטבע, אמנם הוא נולד איתו אבל הוא לא נהיה כמו דבר עצמי. אבל אם נזניח את זה במשך זמן, זה נזניח אם זה מדובר בצורה שלילית או להפך בדבר חיובי, נעודד אותו להמשיך וכך, אבל במשך הזמן זה יהיה עצמי, אחרת לא יכול להיות. והרגילותי, מה יקרה לטבע שהוא יקנה לעצמו בהרגלים, גם פה אותו דבר. אם הוא משתמש איתו במשך הזמן, גם הוא עולה שדרוג. נעשה כמו התולדתי, וכמאמר, הרגל נעשה טבע. מובן הדבר, אשר שתי המערכות, א', מערכת המעלות, ב', מערכת החסרונות, אינן מתגדלות, מתרחבות ומשתרשות מצד עצמם בלי שום שקידת עבודה בפועל. שום מעלה או שום חיסרון לא יקש שורשים בנפש אם לא נתמיד את העשייה בהם. הרגל שמרגילים ילד, גם אם בהתחלה זה סתם הרגל חיצוני, בסוף זה יהפוך להיות דבר טבעי אצלו. אם מרגילים ילד שכל יום הוא צריך להוציא מטבע ולשים בקופה, כל יום הוא יוצא מהבית לגן, הוא יודע שהוא מקבל מטבע לשים בקופה כל יום, ברגע שמרגיל את זה כל יום הוא יגדל, הוא לא יוכל אחרת, הוא יהיה רגיל שעד שילד קטן, יש כאלה שרואים שהילד הקטן רואה כסף, אז הוא אומר באופן טבעי הנה צדקה. הוא לא רואה כסף, הוא רואה צדקה. אז זה לא בדיחה, זה ירגיל אותו גם כשהוא יגדל להתייחס נכון לכסף, שכסף זה אמצעי לסייע לאנשים שחסר להם משהו. מאיפה זה בא הדבר הזה? מהרגל של קטנות להמשיך כל הזמן בקו הזה. הספר החינוך כותב, ישנו ביטוי מפורסם בספר החינוך שאומר, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. אדם בא ואומר, הרגע שלי הוא לא מספיק חזק, אני עוד לא אוהב את השם כל כך, אני לא מרגיש שאני כל כך חי במצוות, אני לאט לאט כשהלב שלי יהיה מושלם אני אתחיל לקיים מצוות. אומר לו ספר החינוך, להפך, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. אתה תעשה הרבה הרבה פעולות טכני, תקיים עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה, תראה שהלב שלך יתחיל ללכת לכיוון הזה. למה? כי רוב השימוש והמעשה הוא קובע, מקבע את זה בנפש. כי זה לעומת זה עשה אלוקים. וכמו שלא ישכיל אדם ויתחכם בלא לימוד, כמו שאדם בלי ללמוד לא יכול להיות חכם, אם כן לא יתגדל ויתרחב החיסרון בלא שקידת השמישו בהם. אז אם רואים, הוא רואה אדם בעצמו שיש לו חיסרון ומאוד קשה לו להתנתק, אז קודם כל ידיעת המחלה זה גם משהו, ועליו לדעת שהסיבה היא כי הוא התרגל בזה. אז מה הפתרון? תתחיל להרגיל את עצמך בדיוק בכיוון ההפכי. ככה רמב"ם אומר שאדם שלמשל בטבע שלו שהוא אדם מאוד כעסן, הוא מאוד כועס על כל דבר, יש אנשים שמזיזים לו את הכוס הוא כבר לא מסוגל להחזיק מעמד. אומר לו רמב"ם, מה תעשה? תרגיל את עצמך בקצה השני, תתחיל פתאום גם אם יש דברים שבאמת צריך לחוס עליהם תשתדל להיות אדיש ממש בקצה השני, וברוב שתרגיל את עצמך לאט לאט בקצה השני, אז זה יפחית את העוצמה של הכעס, ולא שייך לאדם להגיד, אני לא יכול אחרת, אז זה הטבע שלי. אין דבר כזה. כל טבע אפשר לשנות. איך משנים? ברוב הרגל בכיוון הרצוי. מטען זה אנו רואים במוחש, לעתים קרובות, אשר ילדים, או נערים בעלי כישרון רב, או בעלי נטיות רעות, הנה פתאום נשארים על עומדם מבלי התפתח. זה כמו שהזכרנו קודם, רואים ילד, המורה רואה ילד ואומר, מה קרה? אצלי בכיתה בשנה שעברה היה ילד מהכי מוצלח, הכי מבריק, ולפעמים קורה בבית ספר שמורה מכיתה מסוימת, כעבור שנתיים שלוש, נפגש עם אותו תלמיד כמחנך שהקפיצו אותו בכיתה, פתאום הוא, מה קרה? אז הוא היה כזה מבריק, אז אם הוא יבחין נראה מה קרה, כנראה באמצע היה איזה מורה שהזניח את העניינים ולא פיתח לו את המחשבה, אז הכל נהיה מוזנח, אין דבר שעובד מעצמו. רק ריבוי השימוש וההרגל מפתח. בבעלי כישרון, כישרונותיהם, הכישרונות מתפתחים ברוב השימוש, ובבעלי נטיות רעות חסרונותיהם, וסיבת הדבר היא לפי שחסרה השקידה בהתפתחות הכישרונות. אם לא שוקדים לפתח כישרון אז הוא נרדם, וחסרות ההזדמנויות בהתפתחות הנטיות הרעות. אם מבריחים את הילד או את עצמנו ממקומות שיגרמו לנו לכעוס או יגרמו לנו לדברים הלא טובים, אז אנחנו פשוט נרדים את העניין הזה. זה גם שיטה, פשוט להתרחק מהסיבות שיגרמו לנו לעורר את הנטייה הרעה, אז זה יחליש את זה לאט לאט. פה יש את הקטע האחרון שבצילום אני חושב שאין לכם את זה, סך הכל נשארו עוד 7-8 שורות לסיים את הפרק, אז אני אקרא את זה מפה ואז נמשיך בפעם הבאה את הפרק החמישי. מה הסיום של הפרק? הסיום של הפרק זה הסיום המתבקש אחרי כל העריכות שאמרנו שכל אדם יש לו טבע כזה וטבע כזה, והוא נתן פשוט תמונת מצב מה גורם להתפתחות או מה גורם להזנחה. אז הוא מסיים ואומר, אמנם גם מי שנטיותיו הרעות אין מצד התולדה ואין מצד הרגילות התפתחו באופן פרוע, גם אדם שהנטיות שלו הן פרועות לגמרי, ואדם פרוע כיד הדמיון, פשוט אדם פרוע ברגשות הלא טובים וכו', יש לו האפשרויות והיכולת לא רק לדחותם ולהסירה מעליו, אלא גם להופכם מרע לטוב וממגונה לנאה. אדם יכול לשנות את עצמו, אין מצב שאדם יגיד אני אבוד ולא שייך. יש ליהודי יכולת, הקדוש ברוך הוא נתן לו את השליחות והוא בוודאי יצליח. ואיך הוא יצליח? בכוח העליון השנתן הקדוש ברוך הוא בכל אחד ואחד מישראל כפי ענייניו. כמאמר הזל, כמו שחכמים אומרים בגמרא, ואם זה פותח אדמו"ר הזקן את ספר התניא, משביעים אותו תהי צדיק, כל נשמה לפני שהיא יורדת לעולם משביעים אותה שהיא תירד לעולם שהיא תהיה צדיק. אז כתוב בביורים, וזה הוא מביא מיד פה, שכשמשביעים את הנשמה, המילה משביעים אפשר לקרוא את השין עם סין ועם שין, אפשר לקרוא את זה משביעים, אפשר לקרוא מסביעים, לא רק שנותנים לו הוראות אלא גם נותנים לו כוחות לעמוד במשימה. הוא מבואר ומוסבר עניין שבוע זו שהוא הסובע הנפשי אשר לפום גמלה שיחנה. מה זה לפום גמלה שיחנה? לפי כוח הגמל ישימו עליו את המסע בהתאם. הבורא נתן לכל יהודי שליחות שמתאימה במדויק ליכולות שלו, שלכל אחד נותן הקדוש ברוך הוא כוחות רוחניים להפוך חשוכה לנאורה, ותאמין מריאו תאמר למתקה. איך עושים את זה? בעבודתו ביגיעת בשר ונפש. זה לא עבודה קלה, זה עבודה קשה, אבל אם ההצלחה מובטחת מראש, אז לפחות זה נותן עידוד שאנחנו יכולים להתקדם בכיוון, וכל התקדמות בכיוון כבר יש חקירה כזו מעניינת שאומרת, אדם נמצא בתוך החדר אבל הוא מסתכל החוצה, יש אדם שנמצא בחוץ אבל עם הראש כלפי פנימה. מי נמצא יותר בתוך החדר? מי שנמצא בפועל בחדר או מי שבחוץ? אז במידה מסוימת מי שבחוץ נמצא יותר בפנים מאשר מי שבפנים. למה? כי הוא מסתכל לכיוון החדר, אז הנטייה שלו פנימה. אותו דבר בנפש, יש אדם שהוא לכאורה מידות טובות אבל הוא פוזל לכיוון הלא טוב, יש אחד שהוא פרוע במידותיו אבל הוא מתחיל לפזול לכיוון הטוב, הוא רק נוטה לכיוון הטוב. אז כתוב הבא לתאר מסיים בידו, פיתחו לי כפיתחו כחודו של מחט ואפתח לכם כפיתחו של עולם. אז ידיע ודאי את היכולת, ואם אדם יפעל על עצמו זה התנאי הראשון להיות מחנך. לפני שאנחנו הולכים לחנך, החינוך הראשון זה פשוט להסתכל במראה כל יום ולראות איך אנחנו נראים ומה אנחנו צריכים לעשות בעצמנו. כשנעשה את זה בצורה נכונה, אז בוודאי אנחנו נצליח.